אנחנו נתחיל היום, נפתח עוד נושא, נושא חדש, בתוך עולמו של הרב קוק. זה נושא גדול מאוד, מאוד מאוד רחב, מעניין, לדעתי גם מאוד, מאוד משמעותי מה שהרב קוק עושה בו. אנחנו כמובן לא נוכל לגעת בו בצורתו השלמה, ואני חושב שחלקים מסוימים מהנושא הזה עוד ילכו ויתבהרו במהלך השנה, כשניגע בכל מיני נושאים נוספים, והם כולם התכנסו יחד לכמה מהעקרונות שאנחנו כבר נתחיל לפתוח ולפתח כאן, אבל אנחנו היום כבר נתחיל לעסוק בו באופן ישיר. והנושא שאני מדבר עליו, שנדבר עליו בעזרת השם, יסוב סביב היחס או המתח שבין בין פחד לשמחה, או בין יראה וחשש לעומת אמונה. אנחנו נתייחס לזה, לא הכל אנחנו נספיק היום. הדבר יהיה כמובן נכון גם במישורים ציבוריים ורחבים, וגם במישור האישי והפרטי, בהתנהלות היומיומית של האדם, במרכיבים של עבודת השם. וכדי לפתוח את הנושא הזה, אנחנו נתחיל בלימוד, בקריאה של נאום, אחד הנאומים הכי מפורסמים של הרב קוק. זה גם קצת ישלים נקודות שדיברנו עליהם במפגשים הקודמים. כלומר, אם המפגשים הקודמים, שני המפגשים האחרונים, סבבו הרבה סביב הסיפור של תורה ומדע, היחס בין תורה לבין התרבות הכללית, גם הדבר שלפנינו קצת התייחס לנקודה הזאת. אני מביא אותו כבר לא רק בשביל ההיבט הזה, אלא כדי לפתוח ולברר קצת את נושא הפחד, את מקומו של הפחד אצל הרב קוק, נושא שעולה כאן בהרחבה. וכמו שאתם יכולים לראות, המקור שהבאתי לפניכם זה הנאום של הרב קוק בפתיחה של האוניברסיטה העברית, מה שפה מכונה המכללה העברית בירושלים. זה האוניברסיטה העברית, ו אם המטרה של השיעור הזה הוא גם להפגיש אותנו עם מקורות מרכזיים, חשובים, אצל הרב קוק, זה קטע מאוד מאוד מוכר ומפורסם, חשוב מאוד. אמרתי, זה נחשב אחד הנאומים הגדולים של הרב קוק, בטח מבחינה ציבורית. הוא לא מופיע באגרות הראייה, הפעם זה דווקא יצא שלא נלמד אגרות הראייה, אז מופיע במאמרי הראייה. גם הקטעים הנוספים, אם נספיק, שהכנתי כבר, בדף נוסף, גם לא יגיעו מגרות הראייה. אנחנו נפגוש הפעם כמה ספרים נוספים. אז אנחנו מדברים באמת על הנאום שהרב קוק נואם בטקס הפתיחה החגיגי לאוניברסיטה העברית בירושלים, שמיוסדת כידוע על הר הצופים, נכון? הרעיון של להקים מכללה עברית, להקים אוניברסיטה עברית, הוא רעיון שכבר מתחיל 30, 40, אולי אפילו 50 שנה קודם, עם ראשית ההתהוות בכלל של התנועה הציונית. הרעיון הזה שצריך להקים מוסד לימודי, רוחני, שינחה את התחייה הלאומית של עם ישראל, הוא מאוד מאוד נוכח. כמובן, מי שמכיר בציונות של אחד העם, שהיא ציונות רוחנית, אבל לא רק, הדבר הזה לאט לאט הולך וצובר יותר, יותר ויותר תאוצה, יותר ויותר מקבל נפח ומקום. לוקח כמה שנים עד שמצליחים להקים את זה. אני חושב שאת הטקס הנחת אבן פינה עושים ב-1918. בתפרי שפי-ה, 1925, תחילת חודש ניסן, יש אירוע מאוד גדול וחגיגי בהר הצופי. מי שמכיר, זה עד היום, יש את האודיטוריום שפונה לכיוון מדבר יהודה באוניברסיטה העברית בהר הצופי. הם עושים שם גם היום את החלוקת תארים. שם, זה לא בדיוק כמו שזה היה נראה היום, זה עוד לא הסתיים לבנות כשעשו את הטקס, אבל עושים טקס עם אלפי אנשים שנמצאים מסביב, וגם על הבמה יושבים הרבה מאוד אנשים מפורסמים. בלפור אפילו מגיע למאורע הזה, ובכלל, היישוב היהודי בארץ, מבחינתו זה יום חג. צריך להבין, אנחנו מדברים על יישוב שרוצה להקים מחדש את האומה הישראלית בארץ, ועוסק עד היום הרבה בהתיישבות, הרבה בהתעוררות ככה מלמטה, ופתאום הקמה של מוסד בכזה סדר גודל. הייתה לו הצהרה מאוד משמעותית על ההתבססות היהודית בארץ, העצמאות היהודית, העצמאות היהודית שקשורה גם לעולם הרוח, גם לעולם המדעים. לכן באמת מדובר באירוע משמעותי ומכונן מאוד. הזכרתי קודם, האוניברסיטה ממוקמת על הר הצופים, גם חשבו בהתחלה איפה למקם אותה. הר הצופים נותן מצד אחד את האלמנט שהוא משקיף על כל ירושלים, קצת אולי מתעלם מהמחלוקות של ירושלים, ויש מי שטוען שלא רק שהוא צופה על ירושלים מלמעלה, אלא על מה הוא עוד צופה מלמעלה? על הר הבית. בסדר? יש מי שטוען שזה גם משהו שנכח שם, לא יודע אם במודע או שלא במודע. הרב קוק מוזמן לנאום בטקס. יש עוד רבנים שמגיעים לטקס, אבל הוא כנראה הדמות הרבנית, אפילו הדמות הדתית אולי, המרכזית שם, והוא באמת בוחר לנאום. וכשהרב קוק בוחר לנאום, כמו שנתחיל עכשיו לקרוא בתוך הנאום עצמו, הוא בוחר לבנות את הנאום שלו על בסיס נבואת ישעיהו, שתציג, כמו שנראה עוד רגע, את המורכבות שיכולה להתלוות לחגיגיות של האירוע הזה. מעבר לנאום הזה, מה שאין לכם פה על הדף, זה גם תפילה שהרב קוק כותב לכבוד האירוע, ומי שרוצה אחרי זה אני אפנה אותו, איפה אפשר לקרוא את התפילה הזאת, אחרי שהוא נאם את הנאום, הוא גם הקריא את התפילה. אז בואו נתחיל לקרוא. נביא הנחמה אמר, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו באולך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. המאורע הגדול של היום הזה, פתיחת המכללה העברית בירושלים בהר הצופים, בטקס כל כך נהדר, בחגיגה כל כך מלאה נהרה, כי בקיבוץ אלפים ורבבות של בנינו ובנותינו מכל אפסי ארץ ישראל ומארצות הגולה, מציג לפנינו את חזון הקודש של נבואה זו כמו חיה בצורה של זער אנפין. אם עדיין לא כולם נתקבצו מזערי התחלת קיבוץ גלויותינו, אבל ערובה גדולה היא תכונת קיבוץ זה, שהמועד בא ושערי גאולה הולכים ונפתחים לפנינו, עד שתקוותנו מתחזקת שלא יאחר לבוא גם היום הגדול, שכולם יקבצו ויבואו אלינו בגאולים יעלו לציון ברינה. אז כמו שאתם יכולים לראות, הרב קוק מתחיל לסדר את הנאום שלו לפי סדר הפסוק, מתחיל לדבר על המשמעות של של פתיחת האוניברסיטה העברית כביטוי לאותו קיבוץ גלויות, שגם אם עדיין לא מופיע בצורתו המלאה, אנחנו רק בשנת תפריש פי-היי, יש עוד המון יהודים שנמצאים בחוץ לארץ, הנה אותה מגמה הולכת ומתרחבת. מכירים אנו גם בראשית מצעדנו היום את מה שאומר הנביא, אז תראי, עין בעין אנו רואים מפלאות תמים דעים גואל ישראל, אשר עשה עמנו את כל הגדולה הזאת, להרים קרן עמו בין כל עמי הארץ, לתת לנו ניר ביהודה, לתת לנו עוז ושאר רוח לאחל לכונן את חיי עמנו, כי ימי עולם על אדמת הקודש. מכירים אנו גם כן את הביטוי ונהרת, הדרת הפנים המקרינים מרוב גיל וחדווה של אלפי הנאספים, מתשועות חן וכבוד יפעה וגודל של אורחנו הגדולים, נוכחותם של ציר מרומים לבשורת ההצהרה הלורד בלפור, ההצהרה, זה הצהרת בלפור, של עוד מעלתו נציבנו העליון אחינו, סר הרברט סמואל, היה יהודי כידוע, של עוד מעלתו הלורד אלנבי, משחרר ירושלים, הגנרל, ושל גדולי הרבנים והחכמים המעטרים בזיו כבודם את החגיגה המפוארה הזאת, היא מנהרת את הנפשות שכל הנקבצים מנה, ואת אלפי רבבה מאחינו מרחוק, שנשמתם מקשבת את הגודל של כבוד האומה אשר להיום הזה. אז תחילת הפסוק, אז תראי ונהרת, הראייה של מה שקורה כאן, אומר הרב קוק, אותו אירוע מכונן, יוצר אצל כולנו נהרה, מאיר את כולנו, זה אירוע חגיגי בעל משמעות, גם במי שמכבד אותו וגם הוא מצד עצמו, וזה כאיזשהו ספתח של הרב קוק לנאום, איזושהי פתיחה חגיגית באמת על החשיבות של המאורע הזה. ועל עיקר דבריו של הרב קוק, ועכשיו קראנו בזריזות, עכשיו נעבור קצת לקריאה קצת יותר מדוקדקת, מגיע בשלב הבא, מגיע ביחס לחלקים הבאים של הפסוק, כשאומר ישעיהו הנביא, אחרי שהוא אומר אז תראי ונהרת, אומר הנביא ישעיהו, הוא פחד ורחב לבבך. יש לנו פה שילוב ששני מרכיבים סותרים. מצד אחד, מה קרה ללב שלך? יפחד. מצד שני, מה יקרה? ורחב. כלומר, ישמח, יתרגש. קודם פחד ואחר כך הוא רחב. אומר הרב קוק ככה. אבל הפחד, למה הוא בא? למה הקדים הנביא את הפחד לפני האמירה של הוא רחב לבבך? מה, עם כל המאורע הגדול הזה, אז תראי ונהרת וההתרגשות שלנו, למה ישר מצייד הנביא את זה שיש כאן פחד? ממה אנחנו מפחדים? אך כאשר ניסה דעתנו למרחוק, לשנות דורות אשר עברו ומפעלי תנועות רוחניות שפעלו על עמנו, הננו מוכנים מיד להכיר כי מתאים כאן גם חזון של הפחד המצורף אל רחבת לבבנו. אומר הרב קוק, כשאנחנו בוחנים את האירוע הזה בפרספקטיבה קצת יותר רחבה, האירוע הזה ביחד עם רחבות הלב, עם השמחה הגדולה שיש בו, מעורר גם פחד. שני מהלכים, ופה הרב קוק מתחיל להציג לנו שני נתיבים, שני מסלולים שבהם עם ישראל פועל מקדמת דנא. שני מהלכים יש לרוח ישראל. מהלך אחד פנימי, כולו קודש, כולו משמש להעמקת רוחו ולאור תורתו בקרבו פנימה. לזה שימשו כל מכונות התורה אשר מעולם, מבצרי הנשמה אשר לישראל, הישיבות שהיו ושהינן ושעתידות להיות בתוכנו, להגדיל תורה ולאדירה במלוא מובנה גודלה ואושרה של השאיפה הקדושה הזאת בישראל מדור דור. מהלך רוח הזה הוא כולו בטוח. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול. אמנם עם כל הביטחון שלו, התפלל רבי נחוניה בן הקנה בכניסתו לבית המדרש, שלא יערה דבר תקלה על ידו. אומר הרב קוק, הנתיב הראשון שבו העולם היהודי פועל ופעל וימשיך לפעול, זה העולם של השיח הפנים יהודי, של השיח הפנים תורני, שבו אנחנו פועלים מתוך עולם בית המדרש, מתוך שפת התורה, מתוך שפת האמונה, מתוך שפה של יראת שמיים, מתוך שפה של דבקות בקדוש ברוך הוא. נרצה להדמות את זה, להעביר את זה קצת לתוך העולם שלנו. מה שאנחנו עושים כאן בישיבה, יש התרחשות של בית מדרש. יש שיח פנים בית מדרשי שסובב כולו, חג כולו סביב עולם התורה, חלקי התורה השונים, ופועל מתוכו. והעולם הזה, עקרונית, אומר הרב קוק, מובטח לו, שלום רב לאוהבי תורתך ואין למה מכשול, ויחד עם זאת גם קם כאן חשש. אם הרב קוק עובר לדבר על הפחד, הוא אומר שגם פחד פנימי, פנים תורני, פנים יהודי. השיח התורני אמנם בבסיס שלו כן שומר, יכול לשמור מטעויות, יכול לשמור מעיוותים ומשגיאות, אבל גם זה לא, זה פוליסת ביטוח גמורה, גם פה לפעמים יכולים לצאת שגיאות, עיוותים או דברים הרסניים, ולכן רבי נחוניה בן הקנה, לפני שהוא נכנס לבית המדרש, מתפלל. יש לו פחד, מתפלל עליו. מקווה שאומנם אנחנו נשארים בתוך העולם הפנימי שכולו בקודש, אבל כדי שגם בו לא תארה תקלה, לא יהיה דבר של שגגה ושל טעות, גם על זה צריך להתפלל. אבל בוא נראה את המשך דבריו של הרב קוק. המהלך השני של הרוח באומה, משמש לה לא רק להעמקת הקודש אשר לתורה בתוכה פנימה, כי אם גם שביל להוצאה והכנסה, להוציא מושגים וערכים של היהדות מתוך רשות היחיד שלנו אל רשות הרבים של העולם הכללי. שהרי בשביל כך הננו עומדים לאור לעמים ולהכניס גם מדעים כלליים מתוך האנושיות הרחבה ולהתאים את הטוב והמעולה שלהם לאוצר חיינו בתארתם. שסוף כל סוף, גם הכנסה זו משמשת להוצאה, מוסברת ומופעת מתוך עולמנו לעולם הכללי, לשם כך תוכל המכללה לשמש כלי מכשיר גדול ונשגב. אז אם הנתיב הראשון שבו עולם הרוח היהודי עובד הוא עולם פנים בית מדרשי, פנים תורני, פנים שפה של קודש, אז יש גם ציר שנע על התפר שבין הפנים ובין החוץ, מה שמתואר כאן ביחסי הוצאה והכנסה, רשות היחיד ורשות הרבים. אתם רוצים לחבר את זה ללימוד שלנו, בעיון. ופה מתואר התהליך הזה כתהליך שיש לו שני היבטים. יש לו גם היבט של הוצאה החוצה, כלומר רצון להביא את התכנים היהודיים גם למעגלים שהם חוץ בית מדרשיים, חוץ תורניים במובן הקלאסי שלהם, ויש פה גם תהליך הפוך, תנועה של הכנסה פנימה, של הרצון עכשיו לקבל דברים מבחוץ, לקחת את הדברים הטובים מבחוץ ולעבוד איתם, לבנות אותם. דיברנו על הדברים האלה קצת שנה שעברה. עוד פעם, נרצה קצת לתרגם את זה לעולם שלנו ולמה שאנחנו עושים כאן. אז עם הנתיב הראשון דיברנו על זה שאנחנו בבית המדרש, בתוך שיח פנים תורני, פנים בית מדרשי, יש היבט שבו גם בית המדרש מבקש את התורה שלו לכתב או להתכתב עם תנועות שקיימות בחוץ, עם לייצר איזשהו דו שיח עם החברה הישראלית, עם התרבות הכללית. ופה אנחנו כל הזמן נמצאים על התפר באיזושהי תנועה פנימה והחוצה, כמו שהרב קוק מכנה את זה כאן, לקבל דברים ולספוג אותם ולראות גם מה לנו יש לומר חזרה כלפי חוץ. זה הנתיב השני. וכאן הוא, אהוביי, אומר רב קוק, מקום הפחד. ביחס לנקודה הזאת, גם ביחס לנקודה הראשונה, אומר רב קוק, יש פחד. על זה נוסדה תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. אבל על התנועה הזאת, תנועת הרצו ושוב הזאת, תנועת הפנים החוצה, שבין העולם הפנים יהודי או הפנים תורני לבין העולם הכללי, לבין עולם התרבות הכללי ועולם המדע, כאן מתעורר לנו חשש, אומר הרב קוק, אפילו כנראה חשש גדול יותר. ניסיונות היו לנו בימים מקדם, שנעשתה פעולת הוצאה מרשותנו לרשות הרבים, ביחס למושגים הכי נערצים וקדושים שלנו. זהו המאורע של העתקת התורה ליוונית, שאז נתגלו ביהדות שני מהלכים כלפי המפעל הזה, היהדות הארצי ישראל התפחדה אז, ועולמה חשך בידה, והיהדות היוונית רחב לבבה מזה, וקיבלה את העבודה בשמחה רבה. היה לנו, אורגע אני אסביר את הדברים, הייתה לנו גם כן עובדה של הכנסה, זרמי תרבויות השונות, חוכמה יוונית ויתר התרבויות של עמי תבל, אשר נפגשנו עמם במשך זמני תולדתנו השונים, חדרו אל קרבנו פנימה, וגם ההלך הזה של הכנסה נפגש מחוגים רבים בפחד, ומחוגים אחרים ברוחב לב. אז מציג לנו הרב קוק, מבחינה היסטורית, קצת, שהרעיון הזה, המתח הזה של התנועה של הפנים והחוץ, התקבל באמת באיזושהי מורכבות, באיזושהי אמביוולנטיות, כבר מימים ימימה. התיאור הראשון שהוא מזכיר כאן זה תרגום התורה ליוונית, תרגום השבעים, נכון? תרגום השבעים, אנחנו יודעים, אם אנחנו למשל נקרא איכשהו מתואר אצל חז"ל, הוא מתואר בתור אירוע... נכון. כיום, היום ונורא, עד כדי כך שביום שתורגמה התורה ליוונית, מה מתקנים? יום צום, תענית, חטא טבת, עוד חודש ומשהו, יומיים לפני עשרה בטבת, חטא טבת, מופיע, אני חושב, מופיע גם במגילת תענית, היום שבו תורגמה התורה ליוונית, נחשב כיום של אסון. ככה זה מתואר אצל חז"ל. אבל אם למשל, תפתחו מקורות ששייכים למה שאבוק מכנה אותם פה, היהדות היוונית. זה באמת היהדות ההלניסטית. מקורות כמו איגרת אריסטיאס, מופיעה בספרים החיצוניים. או למשל אצל פילון, כשהם מתארים את התיאור של תרגום התורה ליוונית, הם מתארים אותו כמשהו מאוד מאוד חגיגי ומאוד מאוד משמח. כאירוע של חג, או הם תיאורים של משהו שהוא מאוד, שמשהו שהוא מאוד גדול ומאוד משמעותי. אז הנה, היהדות הארצי-ישראלית, כמו שאנחנו מכנה לה אותה כאן, או היהדות החזלית, מגיבה לרעיון הזה של תרגום התורה ליוונית, בחלחלה ובזעזוע, והיהדות ההלניסטית, שחיה אולי בעיקר באלכסנדריה, או במקומות נוספים, רואה בדבר הזה יום חג. אז הנה, עוד פעם המתח, איך אני מגיב לתנועה הזאת, של פחד, או של רחבות לב, ואומר הרב קוק, כמובן שאת הדבר הזה אפשר גם לאמץ לדברים אחרים, שלאורך הדורות, לא רק היציאה שלנו החוצה, כמו בתרגום התורה ליוונית, אלא קבלה של כל מיני תכנים, של כל מיני רעיונות, של כל מיני תפיסות עולם, אצל חלק מהאנשים, או בחלק מהדורות, התקבלה ברוחב לב, ואצל חלק התקבלה בפחד. ועוד רגע אנחנו נראה את הדברים האלה של הרב קוק בפנים, אבל אני חושב שכבר מאוד מאוד ברור ממה הרב קוק חושש. מה יכול לקרות בתנועה הזאת, ביציאה החוצה או בהכנסה פנימה? איזה בעיה יכולה להיווצר? מה זה? חוסר אמונה בדרך שלי, מה עוד?
עיוות,
הוזלת התורה. כשאני מתחיל לפעול ומייצר דו-שיח, והדיבור שלי הוא לא רק דיבור פנים, פנים בית מדרשי, מאוד מאוד בקלות אני יכול להגיע למצבים של טשטוש זהות,
טרטוש... בין התורה ל...
אז כשהשיח הוא לא תקין, כשהשיח הוא לא מאוזן, אז הערבובים האלה הופכים להיות, במקום ערבובים מפרים, יכולים להפוך להיות ערבובים לא מאוזנים, שיוצרים עיוות, כמו שאמרת שחר. ואז נוצרת לי בעיה, כי במקום מה שרציתי ליצור, ליצור בתורה, אני מקבל בדיוק את הדבר, בדיוק את הדבר ההפוך. אני מנסה כל הזמן לתרגם את זה להתלבטויות שלנו, למה שאנחנו עושים פה כאנשים שבאים לישיבה ללמוד. אז יש לנו חשש ראשון. בתוך הלימוד תורה שלנו גם יכול להיות חשש שהלימוד תורה שלנו יצא לא מדויק, יצא לא מבורר, יוביל בסוף לטעות כזאת או אחרת, גם כשאנחנו מתעסקים רק בתוך בית המדרש. אבל ביחד עם זה קיים עוד חשש, שיכול להיות שבמקום כמו עתניאל הוא אפילו יותר נוכח ויותר יכול לבוא לידי ביטוי, שזה שאנחנו רוצים להיות בבית מדרש, אבל מצד שני שבבית המדרש הזה יהיו חלונות גדולים, או הרבה חלונות, אם נשתמש במוטיב האדריכלי הנוכח מאוד שלנו בבית המדרש, אז לפעמים יכול להיות שאתה לא תדע לשמור על האיזון הנכון, או על הבידוד הנכון ממזג האוויר שנמצא בחוץ. אתה תרצה לשמר את החום של בית המדרש, ולא תמיד זה יהיה לך כל כך קל. אם בית המדרש היה כוך סגור, הגיוני שהחום היה נאגר יותר טוב. כשאתה בונה בית מדרש עם חלל גדול ועם חלונות כל כך גדולים, וכידוע זכוכית לא מבודדת כל כך, אז אתה תהיה בבעיה. אז אני מאמין שכולם מבינו את הדימוי שהשתמשתי בו, כי בית המדרש ככה הוא נראה, אבל הדו-שיח שקיים כל הזמן מול החוץ, והתביעה לקדושה, ולמסירות נפש לתורה, ולדבקות בשם יתברך. כשאני נע כל הזמן על הציר ומשוחח, יוצא החוצה ונכנס פנימה, היא יכולה להתמסמס. היא יכולה לתפוס כיוון שהוא לא בהכרח נכון. אני אגיד בעניין הזה שיש פה שני מרכיבים. א', זה נכון בכלל מצד זה שיש כאן איזשהו מתח בין עולם החול לבין עולם הקודש, והשאלה... שאלת האיזונים או שאלת העבודה פה ביחד היא נכונה, אבל אני חושב שאפשר לנתח את זה אפילו באופן יותר מהותי. עצם העובדה, הרב קוק השתמש כאן במונח הוצאה והכנסה. עצם העובדה שאתה נמצא בהוצאה והכנסה אומר שאתה נמצא בתנועה. אתה נמצא כל הזמן על הציר, וכשאתה נמצא על הציר אתה מבזבז אנרגיה שבבסיס מה יכולת לעשות? להתפתח עם עצמך יותר. אם היית מכונס פנימה, ולא כל הזמן מתרוצץ הלוך ושוב, יכל להיות לזה מעלה. בסוגריים אני אגיד מה לפעמים אני רואה מחיר במודל של מכינות מעורבות, שאני יכול גם להבין איזה מעלות כאלה ואחרות יש שם, אבל בסוף מה המחיר הבסיסי שקיים, שאדם בשנים מאוד משמעותיות של העמקה פנימית, במקום לגבש ולבנות את עצמו, הוא נמצא כל הזמן בדו-שיח. הוא כל הזמן נמצא בדיאלוג. אז במקום להשקיע הרבה מהאנרגיות בבנייה הפנימית, הוא כל הזמן צריך לראות איך הוא מתכתב בינו לבין החוץ, בינו לבין השני, בינו לבין האחר. לא של הדבר הזה אין חשיבות, אבל עוד פעם, השאלה היא שאלה של מינונים, והשאלה גם מה יכול להמתין לאחר כך, או מה הוא משני בקטע הזה. ולפעמים אני מרגיש במקומות כאלה זה קצת, האנרגיה קצת מתבזבזת, קצת הולכת לאיבוד על הדברים האלה. עוד פעם, זה כמובן לא חד ערכי ולא משהו חד משמעי, וגם הישיבה מייצרת את הדברים האלה בצורה לא מעטה, אבל אני רק מעלה את מה שעוד רגע נראה בתוך הדברים של הרב קוק, את החשש שבוודאי יכול להיות מתוך הדברים האלה, ושוב, אנחנו מנסים לברר מה התפקיד של הפחד, אז עוד רגע נחשוב מה זה אומר לנו, איפה באמת הפחד צריך לתפוס מקום בחיים שלנו. זאת אומרת הרב קוק ככה, כשאנו באים לידי חשבון, אחרי שהוא תיאר את התופעות, את האירועים של, של אותה הוצאה והכנסה, אומרת הרב קוק ככה, כשאנו באים לידי חשבון אתה, אחרי התקופות אשר עברו, רואים אנו שלא לחינם היה הפחד. אף על פי שלא לחינם היה גם רוחב הלב. הרווחנו מהזרמים הללו במובנים ידועים, אבל גם לא מעט הפסדנו על ידם. זאת אומרת, הרב קוק, בוא נעשה את מבחן התוצאה. מבחן התוצאה, בתנועות האלה קיבלנו לא מעט, אבל גם הפסדנו. תראו מה הוא אומר. וזהו דבר ברור לנו, שמכל אלה החוגים אשר קיבלו את שני הזרמים הללו של ההכנסה וההוצאה, בלא שום פחד, כי אם בחדווה אופטימית, בנאלית ורוחב לב לבדו, לא רבים הם בקרבנו מבני בניהם, שהם שותפים כעת עמנו בעבודתנו הכבדה והקדושה של בניין ארצנו ושל תחיית עמנו. כי החלק, שנייה אחת, כי החלק היותר גדול מאלה הלך ונטמע בין העמים, ונשטף בשטף הגלים של זרמי המון הים, של חיל גויים, אשר באו אלינו, ממשיך עם הציטוט מישעיהו. כלומר, מה אומר הרב קוק כאן? בוא נשאל רגע, כמו שאמרתי קודם, ונסתכל... ונסתכל על מבחן התוצאה. בסדר?
לא יודע כמה אתה צודק.
זה אתה אומר בהקשר האקטואלי. הקשר האקטואלי מלפני 20 שנה, כן? הציטוט המקורי הוא... נלחש באוזן של הרב כדורי. היום זה כבר לא רלוונטי. אז מה אומר לנו הרב קוק כאן? כשאני מסתכל במבחן תוצאה, אני רואה שאותם מכניסים ומוציאים, לא הצליחו. במבחן התוצאה, רוב הקבלה הנלהבת הזאת, בלי חוש ביקורת, שראיונות פנימה וריצה אוטומטית החוצה, עוד פעם במעברים האלה בין היהדות לבין העולם הכללי, הובילו לטשטוש עד כדי מחיקה של הזהות היהודית, עד כדי התבוללות. ולא נשאר מהם זכר. עכשיו, הרב קוק אומר את זה, אם נתייחס רגע לדברים שהוא אמר לפני כן, אז למשל, מה שהרב קוק הזכיר קודם, בהקשר של תרגום התורה ליוונית, מה נשאר לנו מהיהדות ההלניסטית? כלום. פילון. וגם פילון, לא קיבלנו אותם באופן ישיר. נכון, פילון נעלם מהבמה, הוא בטח לא עבר במסורת היהודית, אנחנו קיבלנו אותו בלטינית, בסדר? משם הוא הגיע. אין זכר. אין זכר לעולם יהודי עשיר וענף. מה שנקרא נשאר אצל חז"ל. עכשיו, גם היהדות ההלניסטית וגם היהדות החז"לית חטפו זפטות רציניות. הזכרתי את זה היום בבוקר בשיעור עם הכיתה שלי. נכון? שלוש מרידות גדולות יש בארץ ישראל מול האימפריה הרומית, המרד הגדול, מרד בר כוכבא ומרד התפוצות. ששלושת המרידות האלה כושלות ו... מביאות לחורבן גמור של היישוב היהודי בארץ, ומרד התפוצות, לא רק חורבן של היישוב היהודי בארץ, אלא גם של היישוב היהודי בתפוצות, בקהילות המרכזיות. העולם של חז"ל מצליח להשתקם מזה. יש את יבנה, שהופכת להיות קרש הצלה. העולם ההלניסטי, היהודי ההלניסטי, לא שורד. נעלם מעל הבמה. אומר הרב קוק, צריך לתת את הדעת בעניין הזה למבחן התוצאה. מי שרץ מהר מדי לתנועה הזאת, בסוף נעלם. אני אתן לכם עוד דוגמה. על מנדלסון שמעתם? כן. משה מנדלסון, דמות המופת של ההשכלה היהודית, אבי אבות ההשכלה היהודית, נכון? יהודי שהוא מצד עצמו, אפשר בסך הכל להגדיר אותו כיהודי מאמין, אפילו שומר תורה ומצוות, אבל הוא... הראשון שצריך לחבר את העולם היהודי עם הסיפור של ההשכלה, עם הסיפור של הנאורות, ובונה מודל שלם שדווקא רוצה לשמר גם את העולם היהודי, ואת קיום מצוות, מחלק, אומר, יש שני אספקטים של דת. יש דת אוניברסלית, שהיא דת טבעית, והיא נכונה לכולם, ויש דת פרטיקולרית, שהיא דת יהודית, שם אתה פוגש את קיום המצוות. הוא לא היה שבע רצון מאנשים שניסו לחבר ולגשר אותם מדי בין היהדות לבין הנצרות, ועדיין, במבחן התוצאה, רוב הילדים של מנדלסון מוטבלים או נטבלים לנצרות, ובנכדים שלו זה כבר נוקאוט. אני חושב שנשאר לו נכד אחד יהודי, וגם זה אני לא יודע מה נסגר היום. נעלם. מהר, כן? תוך שתי דורות לא נשאר שם שום דבר. ואמר הרב קוק, צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. אם יש פה תנועה שאין בה מרכיב של פחד, שאין בה מרכיב של חשש מהמפגשים האלה, אנחנו נמצאים על פי תהום. עכשיו חשוב להדגיש, ועוד רגע הרב קוק יחזור וגם יאמר את זה, הרב קוק לא אומר שבגלל הפחד הזה לא צריך לעשות את זה. כמו שרבי נחוניה בן הקנה, זה שיש לו חשש, יראה דבר תקלה על ידו, ושהוא יכול להגיד טעות, לא גורם לו לא להיכנס לבית מדרש ולא ללמוד תורה, רק בגלל שמה יכול לקרות? יהיה טעות. אז קנה לו מהרב קוק, גם לא אמרנו שאת הציר של הכניסה ויציאה, את הציר המפגש בין היהדות לבין העולמות שמסביבה, צריך עכשיו לנטרל. צריך למחוק אותו. לא. בשביל זה יש פחד. כי מה הפחד יוצר? מה הפחד מאפשר לי? הוא מייצר לי איזושהי עדינות, איזושהי רגישות. עכשיו אני מבין שאני את אותם תהליכים צריך לעשות באופן הרבה יותר רגיש, הרבה יותר עדין, הרבה יותר מודע לסיכונים ש, לסיכונים שקיימים כאן.
זה דבר שהוא כאילו די חולה, אני חושב. כאילו גם במובן הזה, שבסופו של דבר אתה יכול לפחד מאוד בהתחלה, אבל אתה תראה שזה... כביכול, כאילו זה משהו שנראה לי
נורא קשה לשמר. אלא אם כן, זה משהו שאתה צריך לתחזק. אם לך יש את המקום הפנימי שלך, שאתה רוצה לשמר אותו, אז כל השיג והשיח שלך הוא שיג ושיח זהיר. וזאת תהיה אולי המילה הטובה, עוד מעט אנחנו נראה, אני לא סתם משתמש דווקא במונח הזה. ואני חוזר ומדגיש, כשהרב קוק אומר שצריך, שפה יש מקום לפחד, הוא לא אומר שיש מקום לפחד, כי המודל העקרוני הזה, של ההוצאה וההכנסה הוא מודל בעייתי. שבוע שעבר דיברנו מה מודל שמציע הרב קוק, של ארמון התורה ממעלה, נכון? של הקבלה. הוא רק אומר, אם הדבר הזה נעשה באופן לא מבוקר, באופן נלהב מדי, תחשוב, תהיה מודע לאן זה יכול להוביל, מה יכולות להיות ההשלכות של של הדבר הזה.
אבל הציר שגורם לפחד הוא גם הציר שגורם לרוחב הלב.
באיזה מובן?
שפחד ורחב לברך, זאת אומרת שאומנם אני מפחד, אבל זה מה שגורם לי, זה מה שנותן לי, לתקן עליו מוכות שדאי, אני יודע, כאילו את הדבר הזה של השיח, של הדיאלוג.
אני חושב שבסופו של דבר, הרב קוק יגיד, אנחנו צריכים את שני המרכיבים האלה ביחד.
בשביל שירחב לברך.
בסדר, בשביל שירחב לברך, זה כדי להישאר יציבים.
גם החוצה?
כן. אני אנסח את זה ככה. התפקיד של הפחד, כמו שהרב קוק מתייחס אליו כאן, בתוך הנאום הזה, הוא של להיות מעין שומר בשער. מה אני מתכוון כשאני אומר שומר בשער? שהוא בשלב ראשון אולי בכלל מזהיר אותך, או מעורר לך את הזהירות, לשים לב מה אתה עושה, ובשלב השני לייצר לך איזושהי ביקורתיות מאוזנת. כלפי כל הצדדים, ולא באיזושהי קבלה אוטומטית. קצת, הפחד עובד כאן קצת כמו איזשהו בלם סביב הדברים האלה, ולא ככוח שמבטל אותו לגמרי. אני אנסח את זה גם באופן הזה הרבה פעמים, בתוך התורה אנחנו מכירים, וזה הכל בנאלי, ואז פתאום עוברים פה, לא דרך הקיר, אלא מעבר לקיר, אל החדר שנמצא פה מאחורה, אל הספרייה, וכל מה שמופיע במחקר הוא לכאורה קדוש, 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 ואובייקטיבי לחלוטין, והכל נקי מכל רבב ומכל תפיסת עולם שאפשר לבוא ולבקר אותה, ולפעמים אנחנו קצת, לפעמים זה קורה, אנחנו קצת מסתנברים באופן אוטומטי, מכל מה שיש לו גם לכאורה איזושהי אצטלה מדעית, ומקבלים אותו כמוחלט, דווקא מול התורה לפעמים אנחנו ככה עושים פרצוף, ועבודה ביקורתית בעניין הזה, ודרישת אמת היא כלפי כל הכיוונים. וכמו שקוראים, אחרון, ודנים לגביו, ולא בכך מסכימים לכל הדיוקים שהוא עושה, מי שמאמר מדעי, זה רלוונטי לגביו לא פחות. בטח מי שהתנסה. זה שיש לו למטה הערות שוליים, לא הופך אותו אוטומטית לאמת שרופה וחפה משיגים. ויצא לי להתעכל בדברים האלה לא מעט. לא שזה אומר אוטומטית כל מה שכתוב באיזשהו כתב עת או מקור שהוא מחקרי או אקדמי יותר או שטויות, הפוך. אנחנו עושים שם הרבה פעמים עבודה מאוד טובה ויסודית, אבל צריך להיזהר, בסדר? הבלם הזה של הפחד, של התשומת לב מה אתה מכניס, מה אתה לא מכניס, מה המינונים של ההכנסה שלך, באיזה שלב אתה עושה את הדברים, הוא מאוד מאוד משמעותי, כי אתה רוצה גם להרחיב את הלב, כי אתה מבין שזה דבר שהוא, שהוא בעל חשיבות. זה בשונה אולי ממה שקורה עם הפחד, הוא חזות הכל, ועוד רגע אני ארצה לעבור, לעבור לדבר הזה. בואו נמשיך רגע את הדברים של הרב קוק. רק מאלה אשר ישבו לבטח במבצרים הפנימיים שלנו, באוהלי התורה, בקדושת המצווה והחוקה, וגם מאלה אשר אמנם קיבלו וגם נתנו, הוציאו וגם הכניסו ערכים ומושגים על ידי השביל הרוחני הממצא בין ישראל לעמים, אבל היחס שלהם למהלך הזה לא היה רק בצורה של רוחב לב, כי גם הפחד נלווה אצלם אל רוחב לב בחדוות הרוח, אשר בא מעוצם החזון הגדול של המון ים אשר לחיל גויים, מאלה יצאו כל אלה כוחות היצירה הנאמנים הפועלים בבניינו הגדול בכל לב הנפש, וכל הגוש הגדול של האומה הנאמן לדגלו. מי המשיך להיות עם ישראל? אלה שאו היו מכונסים פנימה, או אלה שידעו לבנות את המודל המורכב. בסדר? זה... מה?
שזה מתוך פחד.
עשו את זה מתוך רחבות לב, אני מדגיש גם את הדבר הזה. זה לא רק להגיע עכשיו ממקום קפוץ וחושש, זה להגיע גם ממקום של רוחב לב שחפץ בדבר הזה, שרוצה בו, שמבין את הערך שבו, מבין את הערך שבו כלפי העולם, ומבין את הערך שלו גם כלפינו, גם מה שאנחנו יכולים לקבל ממנו, אבל הוא מבין, עושה את הדברים האלה באופן מאוזן. כן.
יש מודלים מורכבים לפני העת החדשה?
כן, דרך האמצע של הרמב״ם למשל. לא, לא ביחס לנקודה הזאת, כן, אבל גם, כן. גם, אבל גם הרמב״ם, גם הרמב״ם אין לו קבלה אוטומטית של כל מה שאריסטו כותב. הוא יגיד לך שמה האמת ממי שאמרה, במקומות שאריסטו מבחינתו הוא לא מוכח מה שנקרא, אז הוא אומר, אז אני לא, לא מתרגש מאריסטו. ועל כן אמר הנביא, אז תראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים חיל גויים יבואו לך. אבל איך משקיטים את הפחד? איך מבטיחים את עמדת האומה נגד השטף הגדול הזה? על זה הנני רבותיי, בתור שליח ציבור, עומד על הבמה הכבודה הזאת, מוסר לכם את הגות ליבה של היהדות הנאמנה, בחלקים רבים ומצוינים ממנה. ופה מציע הרב קוק, אנחנו בפת קוצר הזמן, ובגלל שהמוקד שלנו הוא כרגע בפחד, לא נקרא את הדברים שלו בפנים, אבל הרב קוק מציע שתי פתרונות איך להתמודד עם הפחד הזה. או... מה המענה לפחד הזה? הפתרון הראשון שלו הוא לזה שהוא פנים אוניברסיטאי, נקרא לזה ככה, והוא קורא לזה שבאוניברסיטה ילמדו אנשים, אנשים יראי שמיים, בטח במקצועות, במקצועות הרלוונטיים. הרב קוק לא היה התנגד, ממש שם על זה את כל הקופה, גם כנראה בהגעה שלו לטקס. שלא ילמדו ביקורת המקרא, באופן הפשוט של ביקורת המקרא באוניברסיטה, ובתחילת בתחילת האוניברסיטה, באמת, לא לימדו ביקורת המקרא. רק אחרי כמה שנים, זה איכשהו נכנס, דרך אגב, באמת, מי שלימד בכל מה שקשור למדעי היהדות, באותה תקופה, בהתחלה, היו יהודים יראי שמיים, רק אחר כך נכנסו פחות, ויש לנו גם עדויות על זה שזה עשה לרב קוק כאב לב. זה צייר אותו מאוד. העובדה הזאת, אבל בהתחלה היה שם אנשים כמו פרופסור אפשטיין וכל מיני אחרים, אחר כך נכנסו, זה אני אומר מצד המפורסמים יחסית שאתם מכירים, גרשום שולם, גרשום שלום, מגיע רק יותר מאוחר, ולמרות שיש מפגשים מאוד מעניינים בעיקר בין גרשום שלום לבין הרב הנזיר, זה אולי בפעם אחרת, הוא בוודאי לא היה יהודי ירא שמיים. תזכירו לי פעם, אני אספר לכם סיפור שיש לי בגוף ראשון, מסבא רבא שלי, משהו שהרב קוק דיבר איתו. סבא שלי למד באוניברסיטה העברית בירושלים, והוא היה מהמקימים שם של התא סטודנטים הדתיים, והם הלכו לרב קוק לקבל את ברכתו לדבר הזה, והוא ישב אצל הרב קוק הרבה בבית. אז יש לי כמה סיפורים שעוד רשומים בכתב יד שלו, סביב הדברים האלה. זה סבא רבא שלי מצד אחד. סבא רבא שלי מצד שני היה בערך מהמניין הראשון של מרכז, התלמידים הכי קרובים של הרב קוק. כמה מהתלמידים שהיו אצלי בבית כבר הספיקו לראות את הרב קוק שידך בינו לבין סבתא רבא שלי, וכתב להם לחתונה ברכה ושיר. יש לי את זה בבית, כתב יד קודשו, מוסגר. אני מזמין אתכם לבוא לראות. מיצג מוזיאני. בכל אופן, שנייה אחת, זה הפתרון הראשון.
עוד שנייה, אפשר לתת שנייה לפתרון הראשון?
מה זה? הפתרון הראשון הוא פנים, הוא פנים אוניברסיטאי, הוא קורא לאוניברסיטה להתנהל מתוך יראת שמיים. זה נבחן לפי מה מלמדים ומי מלמד. זה דבר ראשון. דבר שני שהרב קוק מציג בפנינו כאן, זה את זה שצריכים להיות מוסדות משלימים לאוניברסיטה. ובראשם, הישיבה המרכזית העולמית, הישיבה שהרב קוק עמל לפתוח אותה, נמצאת ממש בחיתולים. אנחנו מכירים את זה בתור מרכז, זה לא בדיוק אותו דבר, ואנחנו עוד נקדיש מפגשים להבין מה החזון של הרב קוק, כשהוא רוצה להקים את הישיבה המרכזית העולמית, איך היא אמורה להיבנות, מה אמור להיות בה, מה התכנים שנלמדים בה, זה מאוד מאוד מעניין, וזה גם פותח הרבה מחשבות ותובנות בנוגע לאיך רצה הרב קוק לעצב את עולם התורה. בטח מאוד מעניין לאותניאלים. מה זה? לא קצת. הרבה, אבל אנחנו עוד נדבר על הדברים האלה. שוב, אז אני אומר ככה בקיצור, סוף הנאום, הוא חוזר אותו לתפילת רבי נחוניה בן הקנה, ותתקיים בנו תפילת רבי נחוניה בן הקנה, שלא יראה תקלה על ידי, וישב עמי בנווה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחות שעננות, ונזכה לראות בשמחת גויינו, בבניין בית מקדשנו ותפארתנו, אשר אליו ינהרו כל הגויים, לקחת תורה מציון ודבר השם מירושלים. על המשפט הזה למחרת בבוקר, רב קוק כבר חוטף פשקבילים. למה? כי היו כאלה שניסו לפרש את זה, שעל מה הוא אומר? שתורה תצא מציון ודבר השם ירושלים, על מה אומר את זה? על האוניברסיטה. זה לא הייתה הכוונה שלו, חד משמעית, גם במשפט הזה זה לא יושב טוב, ההבנה הזאת, והוא חוזר למשפט הזה עוד פעם בסוף התפילה, שהוא מקריא שם, שלא הבאתי אותה כאן, הוא בוודאי מתכוון לבית המקדש. מה זה?
היה ערבית
בטקס. ערבית בטקס, מניין מאחור אחר כך. אבל הוא קיבל למחרת פשקבילים וזעם, גדול מהעדה החרדית, כולל תיאורים של הסיטרא אחרא הכי חמור שיש, כתיאור של הרב קוק, פורס תלפיו ואומר טהור אני, כלומר הוא נראה כמו רב, אבל תראו מה הוא עושה. נושא גם מעניין כשלעצמו, אז ודאי לא הייתה כוונת הרב קוק בעניין הזה. אז זה המקום של הפחד. הפחד בתור השומר בשער, הפחד בתור הבלם, בתור הגורם המאזן, הממנן, מלשון מינונים נכונים, שמעורר באדם את הרגישות הנכונה ליחס בין הכוחות השונים. וזה ההצגה של הפחד, כמו שהיא מופיעה כאן. אני רוצה שאנחנו נמשיך לעוד מקור, ופה אני מחלק לכם עכשיו עוד דף, הפעם מקבלים ממש כפל מבצעים.
מה ציינת שם שהאמצעי השני כדי לעשות זה בצורה נכונה וכאילו מחוץ לאוניברסיטה?
ההבנה שהאוניברסיטה היא לא המוסד היחיד, והיא נפגשת עם מוסדות אחרים ששייכים יותר לעולם הקלאסי, שזה עולם הישיבות. בסדר? זה הדבר השני.
הרב אמר
מתניה, כן.
כאילו, דרך אחת זה באמת לשמור על הכחלת של עם ישראל, או משהו כזה, זה להישאר בפנים. זאת אומרת, סוג של חרדיות. הוא תמך בזה באופן אקטיבי, או שהוא אמר, צריך מודל מרוכב.
הוא אמר, אחוז בזה וגם בזה על תנך ידך. יש, אני חוזר עוד פעם לבית המדרש. בוא ניקח את הדוגמה שלנו, בבית המדרש.
הוא תמך בהמשך קיום האורח החיים המסתגר של היישוב הישן.
אני לא יודע אם זה מתיישם דווקא באורח החיים הישן. א', הוא דיבר על עולם הרוח. ולא על המישור של היישום, של ההתנהלות היומיומית, אבל אני חוזר לבית מדרש. בית מדרש איך מתנהל? כל הזמן רק בדיאלוגים אל מול החברה הישראלית ואל מול תורות פילוסופיות או תרבותיות אחרות, או שיש גם שיח פנימי שקורה בתוך בית המדרש. זה לא סותר, נכון? זה שאני יכול לשבת בסדר בוקר ולעסוק רק בהוויות הבאי ורבה. מה זה?
מרוכב עוסק גם בזה וגם בזה.
גם בזה וגם בזה.
אבל השאלה אם רק
בפנים... לא, מה שהרב קוק ציין מההתחלה, זה שעולם הרוח היהודי מורכב משני הצירים האלה גם יחד. גם בזה וגם בזה. אתה גם עובד פנימה וגם משוחח עם החוץ. בסדר? זה המודל המורכב.
אז לא לשוחח עם החוץ, זאת אומרת, התמקדות רק הוא, אבל הוא אמר, אפשר או...
לא, הוא לא אמר או. הוא אמר שניהם אתה צריך. הוא אמר, הדברים שלו מההתחלה, ששני מהלכים יש לעולם הרוח היהודי. יש מרכיב אחד שבו העולם מתנהל לתוכו, ויש מרכיב אחד שהוא משוחח עם מה שנמצא מהצד השני של החלון. הוא יגיד לך, במבחן התוצאה, הוא יגיד, אלה שעבדו בציר הפנימי הצליחו להתקיים. האם זה מלכתחילה? אני חושב שהוא יגיד לך שלא. כי הוא יגיד, צריך לקחת את שני החלקים האלה. אני רוצה להתקדם לעוד מקור שבו עוסק הרב קוק בפחד, במאמר שנושא את השם הזה, שנקרא פחד, מאמר שמופיע בספר עקבי הצאן. מה זה ספר עקבי הצאן? עכשיו כבר אין לנו זמן, אז אני טיפה ארחיב עליו את הדיבור בשבוע הבא. זה הספר הראשון שהרב קוק כותב מאז שהוא עולה לארץ. אני אסביר עליו קצת יותר בשבוע הבא. אחד המאמרים שמופיעים בו נקרא מאמר הפחד, ותשימו לב מה הרב קוק אומר כאן ביחס לדבר הזה. פה הוא ינתח באופן מהותי יותר בכלל את התנועה הנפשית של פחד. אומר הרב קוק ככה: הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. הוא מגדיל את כל הרעות יותר באין ארוך ממה שהם, ומאפיל את זוהר כל הטובות בחתירתו אשר יחתור מתחת לאושיותיהן להגזים ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. הרב קוק פותח פה את המאמר על הפחד בביקורת נוקבת על התנועת נפש הזאת. פחד, אומר הרב קוק, הוא גורם מסרס, הוא גורם מנוון, הוא מצד עצמו מייצר, הוא מצד עצמו תנועה שלילית, הוא מייצר גם את תנועת נפש שלילית, שכל כולה התכנסות, כל כולה צמצום, כל כולה מנסה לחבות, פוגעת בתפקוד, ולכן היא גם בסופו של דבר רק שוללת, ולכן הוא מכנה את זה בתור דבר רע ואכזרי. הדבר הכי רע ואכזרי שיש בעולם. מעבר לזה הוא גם אומר, הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהם, הוא מפעיל את זוהר כל הטובות. התנועה מתוך מקום של פחד מייצרת חוסר פרופורציה בין הטוב ובין הרע. היא מגדילה את המרכיבים הרעים שקיימים בכל דבר, והם הופכים להיות הגורמים שמנהלים אותי. החשש ממה יקרה, החשש מהסיכון שיכול להיות, במקום לשים לב שבדברים שונים יש כוחות טובים, יש דברים שאותם אפשר להעצים, ולא לנהל או לארגן את ההתנהלות שלך. זה יכול להיות ברמה האישית, וזה יכול להיות ברמה הקהילתית, או ברמה הציבורית או הלאומית, מתוך מקום של פחד, מתוך מקום שהדבר הבסיסי שמניע אותו, זה אותה תנועה של הסתגרות, כי אז זה כל מה שאתה רואה מול העיניים. אתה כל הזמן עובד עם עם הבעיה שיכולה להיווצר. אתה לא רואה את הדברים כמות שהם, אלא אתה כל הזמן רואה את הבעיות שיכולות לעלות כאן. לכן הרב קוק ממשיך ואומר, מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לישועתו, שלא ינקוף אצבע להצלתו שמא ינזק, שמא יביא עליו רעה, לא יוכל כפרה. עד שהוא עושה הוא לחלש ומלא רפיון, עד שמעצלות ואפס מעשה, הוא נופל בכל רע. אם אדם, מה שמניע אותו, זה כל הזמן החשש, או החשש, אני רוצה להגיד את זה בהגה הזאת, אז אתה כל הזמן רק מחפש איפה להתכנס יותר ויותר, איפה להצטמצם יותר ויותר. אם אני מפחד לעשות משהו רע, אני מפחד רק, מה שמניע אותי בדבר הבסיסי זה רק לעבור עבירה, אז באמת אם אני יושב לי בתוך קונחייה מרופדת, רוב הסיכויים שיהיה בסדר. ששם אני לא אצליח לעבור עבירות. אבל אתה פוגע בכל כך הרבה מרכיבים אחרים שהם מרכיבים חשובים וטובים, לא רק זה, אלא אומר הרב קוק, אלא בסוף, שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל רע. אתה מעצים את הרע, אתה מסתכל כל הזמן על הרע, אתה מתעסק איתו כל הזמן, אתה נותן לו במה. אתה נותן לו מקום. במקום להבין שלפעמים התנועה שלך יכולה להיות תנועה פוזיטיבית, תנועה חיובית, תנועה מעצימה, אתה עובד מתוך המקום של הפחד, אתה רק מחבא את עצמך, והדבר היחיד שאתה לא מחבא זה את החלקים הרעים. הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי, שמטיל הדמיון הכוזב של החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי, שהם עומדים לנס, להיות לאורות מזהירים את כל דרכי החיים אל הכלל כולו. הרב קוק פה נכנס לדבר באופן ספציפי יותר וממוקד בפחד, בפחד המחשבה. מה זה פחד המחשבה? לפחד לחשוב, לפחד לשוחח, להתכתב עם, עם דעות אחרות, כי מה שיכול לקרות זה שחס וחלילה תתבלבל, שחס וחלילה תתקלקל, שחס וחלילה... עכשיו, שימו לב, הרב קוק כל הזמן מדבר פה על הפחד הנפרז. הרב קוק, וזה מתחבר לדברים עוד רגע, הוא יחדד את זה עוד יותר. הרב קוק לא אומר אין מקום לפחד. הבעיה היא כשהפחד יוצא מפרופורציה. כשהפחד הוא לא אותו שומר בשער, שהוא איזשהו גורם שמלווה את ההתנהלות שלי, אלא הוא הופך להיות הדבר שמניע אותי. הדבר שמוביל אותי, הדבר שמנחה אותי, שמעצב לי את ההתנהלות שלי, ושוב, אפשר לדבר על זה ברמה הפרטית, ואפשר לדבר על זה שנייה אחת, ואפשר לדבר על זה ברמה הציבורית, אם זה הגורם המניע הראשון שלי, אז נוצרת בעיה, זה לא שאין מקום לפחד. אבל באופן כזה, שזה הדבר הראשון, שכשאתה פוגש משהו, הדבר הראשון שאתה שוקל, זה את ההיבט השלילי שקיים כאן. כלומר, מה, במה, ממה אני נפגע, אז קיימת בעיה. כן, שחר, סליחה.
לדעתי הוא אומר, כשאומר, נגיד, שמטיל הדמיון הכוזב, אז הוא מדבר על פחד דמיוני, הוא לא מדבר על פחד, על פחד אובייקטיבי שאדם צריך בשביל, לא יודע, כשהוא עושה משהו, כשהוא יודע שיש סיכון, אז הוא צריך את הפחד הזה. הוא אומר, פחד לא הגיוני, פחד דמיוני. זה המיקוד.
אני חושב ש... כי מבחינת הרב קוק, אני חושב שפחד שיוצא מפרופורציה הוא כבר פחד דמיוני. לחשוב שאוטומטית, מה שיקרה לך, כשתחשוב יותר מדי, אם בהקשר של הפחד המחשבתי, זה שהוא לא יודע איזה, מה יצא משם, אמר הרב קוק, זה דמיונות. זה לא עובד ככה. שוב, לא שלא צריך להיזהר. דיברנו לפני רגע על המקום של הפחד, בנאום שלו בהר הצופים. לפחד יש תפקיד, אבל כשהוא יוצא מפרופורציה, כשהוא הופך להיות הגורם שמנהל אותי, או הגורם שמוביל אותי, או הגורם הדומיננטי, אז נוצרת בעיה. הצללים הנה מולכים תמיד בעקבות האורות, ולפי מה שיגדל כישרונו של אדם להבין ולהשכיל, כן הוא גדול פחדו המדומה מפעולות המחשבה. זה הולך וגדל. ככל שדווקא כשאתה מתפתח, אתה יכול לחשוב עוד יותר איזה סכנות יש, ומה החשש שיכול להיות. יותר מכל העמים המוכנים להשכיל ולחשוב מחשבות, הוא עם ישראל. הגוי האחד שנושא עמו את דגל המחשבה היותר עליונה בעולם, את המחשבה כולל את כל מה שהחוכמה כולה אוגרת בקרבה, המחשבה של אחדות האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אומר הרב קוק, דווקא בעם ישראל הכי פחות צריך לפחד. כי על מה אתה מתבסס? מה התשתית שלך?
התורה.
התורה, קדוש ברוך הוא. מבחינתך הדברים... דברים בעלי משמעות, ולכן אדרבה, תורה צריכה להגיע ממקום שרוצה להתרחב, שרוצה לצמוח, שרוצה לגדול, שמוכן להיחשף לרעיונות ולקוחות שונים בעולם, כי הוא מאמין בעצמו, ואפשר לחבר את קצת הדברים שדיברנו גם במהלך זמן האלול, מי שכל הזמן פועל מתוך אותו מניע של פחד, בעצם חושף, מגלה משהו מאוד משמעותי על עצמו, הוא מגלה שבעומק מהו, הוא חסר ביטחון. ולא רק שהוא חסר ביטחון, אלא הוא גם חסר אמונה. שהרי נאמר במפורש, מי שמאמין לא מפחד. נכון? אבל לא, אבל אם יש לך אמונה, אם מבחינתך הקדוש ברוך הוא זה העוגן שלך, ואתה טוען שיש לך משהו שהוא גדול, אז זה אדרבה. תעבוד אותו בצורה גדולה, אתה לא יכול כל הזמן לחשוב שמה הכי מסתבר שיקרה, שיקרה פה עכשיו אסון. נכון? זה לא יכול להיות הדבר המרכזי. כן, תבטח במה שיש לך, מה אתה נבהל. לא שלא צריך לפחד בכלל. אמרנו קודם, הוא פחד ורחב לבבך. תפחד בפרופורציות הנכונות, תפחד באופן שתוכל לקבל את הגבול הנכון, וליצור גבולות וליצור איזונים, זה משהו שהוא קריטי. נכון? אנחנו יודעים גם בפסיכולוגיה, גם בפסיכולוגיה ההתפתחותית, שילד שלא לא מציבים לו, ילד שכל היום יושבים לו על הראש וחונקים אותו, ודאי שזה בעיה. אבל ילד, מהצד השני, ילד שלא מציבים לו גבולות בכלל, כי לא רוצים לחבוט אותו ולא רוצים לחסום אותו, הוא ילד אומלל, ודרך אגב הוא גדל להיות ילד חסר ביטחון. כי אין לו יציבות. גבול גם מארגן אותך. גבול גם מייצב. ילד, בפסיכולוגיה התפתחותית, מה שמדברים על זה, הוא חייב את מוקדי החיכוך האלה, למשל עם ההורים שלו. כי אחרת הוא באמת לא יודע איפה הוא מתחיל ואיפה הוא נגמר. וזה משהו שמצד אחד יכול להישמע מאוד נחמד, מצד שני יכול להיות מאוד מאיים, כי אתה לא יודע מה קורה איתך. ולכן לפחד יש תפקיד, כי הוא לפעמים צריך לחזור ולעורר את הגבולות שלי, או מה הסכנות מה הסכנות שיכולות להיות. אבל אם הפחד הוא הגורם הראשון שמניע, אז נוצרת בעיה. שנייה, רצו לי שפה. כן.
רק בשיעור קודם הזכרנו שתי צורות לקבל
דעות.
אמרנו שלבלום ולקבל, או לקבל ואז להוציא דברים לא טובים. אז הפחד הוא מדבר כמו הצד הראשון, זה לבלום ואז לקבל, או לא לקבל בכלל.
הפחד, בצורה הקיצונית שאליה מתייחס כאן הרב קוק במאמר שלו בעקבי הצון על הפחד, לדעתי הוא מדבר אפילו לצורה המוקצנת של הפחד לקבל בכלל. הווריאציה המרוכחת של הדבר הזה תהיה מבחינת הרב קוק, אולי במודל הראשון שהצגנו במפגש הקודם. בסדר? ולכן הוא, מבחינת הרב קוק, באמת המודל הוא אפילו מלכתחילה, אתה מגיע לא מתנועה של פחד, כן, אבל אצל הרב קוק באמת, לכן המניע הראשון לא יהיה מניע של פחד, אלא תבנה את ארבון התורה ממעלה, ואז תלחם נגדת המלחמה, תזכור ללחם את המלחמה. יש לה מרכיב של הפחד, זה בסדר, אם נחבר את זה לדברים של שבוע שעבר, בהקשר שלנו כאן. אבל הרב קוק פה פותח את זה גם כתנועת נפש הרבה יותר רחבה. איזה מקום אתה נותן לפחד? וכשהפחד משתלט עליך, הוא מנוון אותך, הוא מסרס אותך. לכן הרב קוק פה בהמשך, אומר, אדרבה, מי צריכים לפחד? הגויים צריכים לפחד, עובדי אלילים צריכים לפחד, כי הם יושבים על קרעי תרנגולת, שהצד השני יהיה זה שמבואה, לא אתה. אתה מבחינתך יודע שהתשתיות שלך הן טובות. אני ממשיך טיפה, אני מדלג לפסקה השלישית פה, מתוך המאמר, לא ציטטתי לכם את כולו, מומלץ לקרוא אבל, אומר הרב קוק ככה, אי אפשר שיחול רוח הקודש והמאור האלוהי על ישראל, כי אם כשיסיר מקרב נשמתו את הפחד הרע והפרוע אשר דבק בו כמכה מלפפת ממשך ימי הגלות והרדיפות של שונאיו והשפלים והרעים. פה הרב קוק מחבר את הדפוס הזה, את התנועה הזאת של לפעול מתוך פחד, למה? לתקופה של הגלות. כי באמת בגלות אתה יוצא מתנועה מנקודת מוצא של מה? מה מעניין אותך? לשרוד. להישאר
באותו מצב.
בדיוק. אתה מרגיש שאתה במה שנקרא מכונה בעגה הצבאית קרב בלימה. אז מה אתה מחפש? לשמור כרגע על קו המגע, שלא יגיעו אליך כל מיני סכנות שיכולות להתנגש בתורה. המוטיבציה היא לא להתרחב, היא לא להתפתח, היא לא לגדול, אלא לשמר את הקיים ולוודא שהוא לא נפגע, וזו עוד פעם תנועה שבבסיס שלה עובדת מול השלילי. עכשיו, זה משהו שהוא לגיטימי מאוד כשאתה נמצא בהתרחשות כמו גולה, כמו גלות. אתה באמת נמצא כל הזמן במלכוד, אתה כל הזמן נמצא במצב חסר, במצב בעייתי. אבל אומר הרב קוק, כשאתה כבר יוצא מהגלות ומגיע למקום אחר, אתה צריך לעבוד באופן שנה. לכן הוא ממשיך שם ואומר, גם על איש יחיד אין השכינה שורה, כי אם על חכם גיבור ועשיר, ואינה שורה אלא מתוך שמחה, וקל וחומר על הגוי כולו. לכן אומר הרב קוק, באחרית הימים, בעקבות הדמשיכה, שהאורה האלוהית היא עומדת אחר כותלנו, בימינו אנו, כך אומר הרב קוק, הנה ראשית כל ההכשרים, מה הבסיס לכל ההתחדשות הרוחנית, היא הסרת הפחד העודף של המחשבה מתוך הנפש הכללית. הדבר הראשון שצריך לעשות זה מה? להסיר את, דייקו במילותיו, הפחד העודף. יש מקום לפחד, כמו שדיברנו קודם, כמו שהרב קוק הציג יפה בנאום שלו באוניברסיטה העברית. הבעיה היא בפחד העודף. אני חוזר לדברים שאמרתי קודם. פחד עודף זה פחד שמשתלט עליך. זה שהתנועה של החשש, התנועה של הפחד, היא הדבר הראשון היא הדבר המרכזי שמארגן לך איך אתה צריך להתנהל, ואיך לקבוע את ההתנהלות שלך, ואיך לקבוע את האסטרטגיה שלך, ומה אתה עושה, ואיך אתה מגיב. זה לא שאין לזה מקום, אבל כשאתה עובד מתוך המקום הזה, כל הפרופורציות מתאבטות. יש כל כך הרבה דברים טובים שאתה יכול לעבוד איתם, וכשאתה רק מחפש את החשש ואת הפחד הזה מקלקול או מטעות, אז אתה מעצים את פוטנציאל הטעות ומפספס את מה שאתה יכול, את הדברים הטובים שאתה יכול לעשות בעניין הזה. לכן, דרך אגב, הכניס הרב קוק פה נושא נוסף, נושא שכמובן נצטרך עוד לדבר עליו בצורה מסודרת. לכן אמר הרב קוק, הדחיפה לזה היא על ידי הכוח ההופכי, כוח החוצפה שהוכח להתגבר בעת הזאת, שבמקום שמתגלה אין שם שום פחד. הרב קוק מדבר על החלוצים, על הכפירה, שהיא ביוק מבטאת את ההפך מהיהודי הגלותי בהיבט הזה, שאומנם הוא עושה את זה בצורה לא מושלמת, ודאי לא אידיאל מבחינת הרב קוק, אבל מכל מקום הוא פועל בכוחו העז לקחת ממנו את החלק הטוב, את ניצוצי הקדושה, את הפנים היותר תוכים, מניעת הפחד המחשבי, וזה האתגר שהרב קוק רוצה לעורר בתקופתו. אם נסכם את הדברים שראינו עד עכשיו, ואת היחס בין הביקורת הנוקבת כלפי הפחד שהרב קוק מציג כאן בעקבי הצון במאמר שנקרא הפחד, אל מול המקום שהרב קוק נתן לפחד קודם בנאום שלו באוניברסיטה העברית, אז נוכל אולי לדבר על הבחנה בין פחד לבין זהירות. במקום שבו הפחד עומד כשלעצמו הוא בעיה, במקום שבו אני זהיר, אני עושה את הדברים בעדינות, ברגישות, בתשומת לב, אז הדברים באמת נבנים באופן הטוב, באופן הנכון, ואתם יכולים לראות, אנחנו לא נקרא עכשיו את הכל בעניין הזה, אבל אתם יכולים לראות, הבאתי לכם פה שתי פסקאות מתוך מהם, היא לא מונעת ממני להתפתח, אבל היא מבקשת ממני לעשות את הדברים בצורה הרבה יותר מדודה, בצורה הרבה יותר זהירה. התהליך יכול להמשיך ולהתקדם ולהתרחב, אבל באופן הרבה יותר מאוזן. וזה אולי, אם נרצה להשתמש בשני מונחים שונים, אז נגיד שהפחד שעליו הרב קוק דיבר בנאום שלו בחנוכת האוניברסיטה היה דרישה לזהירות רבה, והפחד כגורם עצמאי הוא באמת דבר בעייתי, והרב קוק ממשיך ומפתח את זה שם עכשיו, אנחנו לא נקרא את הכל בפנים, אבל זה אותו פחד שאותו הוא ביקר בצורה כל כך חריפה בעקבי הצון. השבוע הבא בעזרת השם נמשיך, נתייחס גם קצת לצד הסימפתי יותר. התחלנו מהפחד, נעבור להיבטים החיוביים.